כוח לדעת באמת זה תורת עצם חיזוק, שמה חזק באמת ליבך, קווה אל השם, חזק באמת ליבך לקווה אל השם, ושבפסוק עצמו יש חזרות קווה ועוד קווה, אז אם נחכה ככה באמת שהתורת תהיה מוגבת לנו. זהו, אנחנו נוצרים היום ממש כבר ערב חודש אלול, כבר מלכים את נועם התשובה כבר התפסק על יותנו. אנחנו קראנו בפרשת שבוע שעבר, משהו שם נביא אל הפסוק, ואנוכי עמדתי על האר כימים הראשונים. אז רש"י הסביר חז"ל מדייק מה זה כימים הראשונים, מה הראשונים היו ברצון ורחמים, אף הימים האחרונים היו ברצון ורחמים, וכל זה לעומת הימים האמצעים שהיו באמצע, שהיו בדם. רש"י כאן מגלה לנו דבר גדול מאוד מאוד על כל הסוד של חודש אלול. אנחנו זוכרים כולנו שבזיין בתמוז, אחרי ש 40 יום אחרי שעם ישראל קיבל את התורה וזכה לאור הגדול הזה, והייתה לו השתוקקות מאוד מאוד גדולה שמשה רבנו ירד מן ההר ויוריד את הלוחות שמעשה אלוקים המה, וכגודל הכמיהה וכגודל הציפייה הגדולה, אבל וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ודווקא מרוב ציפייה כל כך גדולה שבסוף לא התקיימה, זה מה שיצר שבר גדול, ועם ישראל במקום לרקוד ריקודים של תורה, אז עם ישראל רקד אל העגל ועשה מחולות מול העגל, ומשם משה שבר את הלוחות, והיה צריך אחר כך להתפעס עם הקדוש ברוך הוא, והיכל משה את בני השם הלוקד. 40 ימים משה עולה למרום ומפעס את הקדוש ברוך הוא, ש-40 ימים האלה מסיימים ממש עכשיו ביום הזה עצמו, כן, מי-י"ח בתמוז, 40 יום ש... אז בעצם ירד בסוף חודש אב משה רבנו יורד לנהר, והיום בערב ראש חודש אלול היה סיפור מיוחד מאוד שאנחנו לא כל כך מבינים את המשמעות שלו, שקרה בערב ראש חודש אלול באותה שנה. משה בא ואחרי תפילה גדולה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מוחל על עם ישראל על חטא העגל. זה גבל עלובה קלה שמזנה בתוך חופתה, אחרי שזכינו לאורות כאלה גדולים, נפלנו בנורא, בנפילה כזאת נוראית, והקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, אחרי התפילה של משה, הקדוש ברוך הוא מוחל לעם ישראל, אבל הוא אומר, זה לא פשוט. אני אומר תודה רבה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שעל את העל הזה תלו לארץ ישראל, אז שלחתי מלאך לפניך, כן, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אבל אשלח מלאך, וזה לטובת עם ישראל, כי אם הקדוש ברוך הוא עצמו יעלה, אז עם שעוף, אז זה לא יהיה נעים, אנחנו, אם הקדוש ברוך הוא יעלה עם ישראל, אז ישראל, כל סייה קטנה, יהיה כך שהקדוש ברוך הוא, לכן, אני שולח מלאך לפניך, שבאמת יהיה משהו, כניסה יותר מרוככת, יותר עדינה, יותר כזאת שקצת קרובה אלינו, בצורה כזאת נקרא לסיירת ישראל. והיה מקום לומר שעם ישראל לקבל את הצעה הזאת בשתי ידיים, אחרי מחילה כזאת גדולה, על אבון כזה נורא, ושהקדוש הוא בחמלתו על ישראל אומר, אני אשלח מלאך לפניך שהוא זה שינחה אותך, היה מקום לומר שכאן נגמר הסיפור. אבל עם ישראל, באמת כמו שהקדוש הוא אמר, עם שעורף, אבל כפשוטו עם שעורף, חוצפן גדול מאוד, עם ישראל שומע את הדבר הזה, כמו שהפסוקים אומרים, וישמע העם את הדבר הרע הזה והתאבלו. ולא שעתו איש הדיו עליו. עם ישראל ממש היום למד באב, עם ישראל נכנס למשבר מכל הסיפור הזה, ושמעם את הדבר הזה כפתת הפסיכה כפתת למד מה זה? שבת למד, כן, היה לי, אבל זה היה, לפי החשבון, זה היה 40 יום, אני לא זוכר בכפתיות עליו, לא משנה, אבל ממש בצמידות לחודש אלול, והשמע עם את הדבר הזה מתאבל, ולא שעתו איש ידוע עליו. מה קרה? הקדוש ברוך הוא מוכה להם על העבון, נוקב את מדינת ישראל, ממנה שליח, ועם ישראל עושה שביתה, כמו שפסוקים אחר אומרים, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. איזה חוצפה, איזה עזות של עם ישראל, אחרי שהקדוש כל כך מוכה להם על הדבר כזה נורא, הקדוש, עם ישראל, מה הקדוש? לא, לא, לא. אם אתה לא עולה איתנו לארץ ישראל, אנחנו נשאר כאן במדבר, נמות במדבר, עם אחרי כל הדור שלנו, אנחנו לעם ישראל לא עולים לארץ הקדוש ברוך הוא. יש כאן איזו אמירה עמוקה וגדולה מאוד מאוד שעם ישראל אומר. עם ישראל בעצם אומר בדבר הזה, יש תשובה ויש תשובה כמו שאנחנו יודעים. יש תשובה מהירה, שזדונות הופכים לשגגות, שהקדוש הוא מוכה לעם ישראל, אבל כמו שאמרנו, נשארת איזשהו סריטה, יש איזה משהו בשסתי, יש עדיין איזשהו פגימה כזאת שאי אפשר לשכוח את כל מה שהיה בעבר, ואז הקדוש הוא אומר, טוב, אנחנו נניג אתכם בהתחשב בסריטה שעם ישראל עבר. אבל עם ישראל אומר, אנחנו רוצים תשובה מאהבה. ואם אתה שולח שליח שיחזיר לארץ ישראל, אבל אנחנו מה שאנחנו רוצים זה לא סתם את ארץ ישראל. דרך ארץ ישראל אנחנו רוצים, כמו שאנחנו אומרים במזמור לדוד השם אורי באישי, לך אמר ליבי, בקשו פניי את פניך. אנחנו רוצים קשר עם הקדוש ברוך הוא, קשר של פנים אל פנים, ולא שזה יבוא על ידי זה משהו עקיף, על ידי משהו חיצוני, רוצים את הקדוש ברוך הוא. עוברים אחרות, עם ישראל אומר, אנחנו רוצים תשובה מאהבה, תשובה שזדונות הופכים לזכויות, תשובה שכגודל הנפילה, ככה ממנה אחר כך יצמח גודל הקירוב, יהיה לנו קשר עוד יותר גדול עם הקדוש ברוך הוא. ולכן משה, אחרי שכבר עברו 40 ימים השניים, שבהם הייתה התפסות, אבל כמו שרש"י אומר, ה-40 ימים המציאים היו במידת הדין, משה עולה עוד פעם לקדוש ברוך הוא, לעוד 40 ימים נוספים, שמתחילים מאלף אלול, ונגמרים יום כיפור, שהיעד שלהם זה, שכמו שאנחנו יודעים שהיה באמת ביום כיפור, שמשה אומר לקדוש ברוך הוא, איך זה שהוא רוצה לראות את פני הקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודך, אז הקדוש אומר לא יראה לי אדם וחי. ואז משה, כמו שהרמב"ם מורה נבוכים מסביר, משה מפציר בקדוש ברוך הוא וזוכה לקבל את בחינת פני הקדוש ברוך הוא בצורה מאוד מאוד מיוחדת, דרך י"ג מידות הרחמים, השם השם כל רחום וחנון, שיודגים מידות הרחמים, כמו שכתוב, כדעותה לעניו מקדם. ומקדם הכוונה ממה שקדם לעולם. מה זה כדעתה לעניו מקדם? מה שקדם לעולם זה אומר, יש דברים כאלה שקרו אחרי שכבר עולם נפל והסתבך, ויש עכשיו כל מיני דרכים מסוימות איך לסדר את העולם אחרי שהוא התבלבל. אבל יש לראות את הכל מתוך המחשבה שקדמה לעולם. אנחנו יודעים ששתי דברים קדמו לעולם. תשובה קדמה לעולם, ומחשבתה של ישראל קדמה לעולם. תשובה שקדמה לעולם, זה אומר שתשובה היא לא רק בדיעבד. אם הסתבכנו, אז נמצאים כל מיני דרכים איך לטשטש את העקבות של הנפילה שלנו. אלא זה שתשובה קדמה לעולם, כמו שהראש אומר על הפסוק, שאומרים מידות הרחמים, שגם הם נאמרו באותו מפגש פנים אל פנים, השם, השם, חז"ל אומרים מה זה שתי התפילות האלה, השם, 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 קודם שיחטא אדם, והשם אחר שיחטא אדם ויעשה תשובה. אז הראש המשואל, השם קודם שיחטא אדם, שזה מידת הרחמים, למה צריכים להתחיל על האדם קודם שיחטא אדם? אחרי שאדם חוטא, מובן למה יש את מידת הרחמים שקדוש ברוך הוא שומרכם על האדם. אבל לפני שאדם חוטא, למה צריכים בכלל את מידת הרחמים? הוא אומר הראש, כי הקדוש ברוך הוא מרחם על הבן אדם שהולך לחטוא עוד מעט, ככה מסביר הראש. השם יודע שאדם עתיד לחטוא, והוא מרחם על הבן אדם הזה לפני שהוא הולך לחטוא. זה מוזר. אם אתה כל כך מרחם על הבן אדם, אתה נותן לו לחטוא. אלא הכוונה, כמו שאמרנו, שיש סדר גדול של הקדוש ברוך הוא, שמסביר שכל הנפילות שלנו, כל מה שנראה לנו נפילות, הקדוש ברוך הוא מצמיח סדר מיוחד של זדונות שהופכים לזכויות, של תשובה מאהבה, והקדוש ברוך הוא זוכר אותנו מהמצב הטהור. מהמצב שקדם לעולם, מהמצב של ישראל שקדמו לכל, ומתוך זה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. בעצם אם נחשוב, חודש אלול זה בעצם החודש שקדם לעולם, כי בחודש תשרי נברא העולם, אז החודש שקדם לעולם הוא חודש אלול, שהוא תמיד בעצם מתאר איך הקדוש ברוך הוא תכנן את הכל מראש. אנחנו לפעמים תמיד חושבים שחטא העגל וכל מיני נפילות שלנו זה איזושהי הסתבכות בדיעבד שצריכים לדעת איך ככה לנהל את האירוע בעקבות הדבר הזה. אבל חודש אלול שקדם לעולם מזכיר לנו שהקדוש ברוך הוא חישב אחרית מראשית, ומתוך העמדה הזאת באמת כל 40 ימים הנוספים האלה שהיו בחודש אלול באו לא רק ליצור מצב כזה שהקדוש ברוך הוא מחל חטא העגל, זה כבר היה כמו שאמרנו בערב ראש חודש אלול, אלא מחודש אלול והלאה משה רבנו מעורר בקדוש ברוך הוא את מידת הרחמים, את המקום הזה שהכל יהיה בצורה של לך אמר ליבי בקשו פניי את פניך, שיהיה קשר של פנים לפנים, שיהיה קשר ישיר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. כי בעצם כל התכלית העמוקה של התשובה זה לא רק שלא נקבל אנשים מה שעשינו, אלא שזה יהיה הזדמנות יותר גדולה לחדש קשר עמוק עם הקדוש ברוך הוא. ותמיד כן, בסוף הפרשה שם, פרשת כי תישא, אחרי שמשה מפציר בקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא מראה לו את פניו דרך לדגים ולדעות הרחמים, אנחנו תמיד את הפרשה הזאת קוראים בשבת חול המועד סוכות, אז קוראים את הפרשה הזאת, ולכל כל הפרשה הזאת לא מובן מה היא קשורה לשבת חול המועד סוכות. אבל שמעתי פעם הרב סבתו דבר מתוק מאוד, שבסוף הפרשה שמה כתוב, יש איזו פרשה שלמה שמתארת את כל שעם ישראל אומר, כמו שכאן קודם, אל תעלינו מזה, אם אין פניך הולכים, ואז הרי נינה את כבודיך, והקדוש ברוך הוא לא תוכל לראות את פניי, והקדוש ברוך הוא בסוף מראה למשה את פניו. איך מסתיים את הפרשה? יש שם אחר כך הרבה הרבה מצוות שהקדוש ברוך הוא נותן, ואז כתוב, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכרוך את פני השם אלוקיך. כמה פסוקים לפני כן הקדוש ברוך הוא אמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא הראני אתם וחי. אבל תראו מה גדול כוחה של תשובה, שבסוף בחג סוכות כמו שחזל אומרים שהקדוש שגוללים את הפרוכת ומראים לישראל את חיבתם שני המקום כמו אריש וליות, איך הקרובים מחובקים זה עם זה, שבעצם כל המועד סוכות הוא בעצם הפרי הגדול של כל התהליך הגדול הזה, שבסוף אנחנו לא רואים שהקדוש מוכר לנו אלא הולכים לחיבוק גדול לפנים אל פנים דיבר השם השם עמכם. וזה בעצם האור הגדול של כל חודש אלול. כל חודש אלול אנחנו יודעים שמזל של חודש אלול זה מזל בתולה, ומזל בתולה על שם הפסוק, אז תצא בתולה במחול ובחורים וזקנים יחדיו, נכון? אז תצא בתולה במחול. הזכרנו מקודם שהכל התחיל מי"ז בתמוז, שאז עם ישראל יצא במחולות אל מול חטא העגל. והתיקון הגדול הזה היה שתי נפילות גדולות של עם ישראל, בי"ז בתמוז היה את חטא העגל, שנה אחר כך בתשעה באב היה את חטא המרגלים. ולשתי הנפילות הגדולות האלה היה סדרי תיקון. י"ז בתמוז אחרי 40 יום ועוד 40 יום הפכו להיות ליום כיפור, שאז זכינו לקבל את הלוחות השניים. ואחרי חטא העגל, חטא המרגלים שהיה בתשעה באב, עברו 38 שנה אחר כך, כמו שעבודה שאומר שבתשעה באב השנה האחרונה, כמו כל שנה ושנה שבתשעה באב עם ישראל נכנס לקברים והיה בכוננות ספיגה, וכל שנה מחזור שלם הולך ונכנס לקבר ולא יוצא ממנו, ושנה 40 נכנסים לקבר ואף אחד לא יוצא, וכולם נשארים חיים שבוע שלם, ושבוע אחר כך בט"ו באב עם ישראל יוצא במחולות על זה שהבינו שהגזרה של חטא המרגלים התבטלה. אז גם י"ז בתמוז הפך להיות יום כיפור, ותשעה באב הפך להיות ט"ו באב, וכמו שחז"ל אומרים, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ישראל יוצאות במחול, שהבתולה יוצאת במחול, ומחול זה בחינת מחילת עוונות, יוצאות אל הכרמים, אל אותם כרמים שהמרגלים אמרו זה פריה, פתאום עכשיו רואים איך הפירות של ארץ ישראל הם פירות מתוקים מאוד. והבתולה היא בעצם מבטאת את האור הגדול של חודש אלול, כי כמו שאמרנו האור של חודש אלול זה תשובה מאהבה. זה תשובה מאהבה, זה תשובה שבעצם באה מהתעוררות של עם ישראל. שעם ישראל מראה את הכיסופים שלו לפגש עם הקדוש ברוך הוא, כמו שבתולה יוצאת במחול כי היא משתוקקת לבעלה, וזה, כמו שאמרנו, ונערך את זה, אתם קרא במחול, וחורים וזקנים יחדיו. בחורים וזקנים, כמו שהגמרא אומרת, שבשמחת בית השאבה יוצאים גם בחורים וגם זקנים, אוי לו, אשרי מי שלא חטא, מי שחטא עשה תשובה. יש גם זקנים וגם בחורים, גם את הלפני החטא וגם את אחרי החטא, כולם ביחד מעוררים את האור המיוחד הזה שמגלה את הכיסופים הגדולים של אני לדודי ודודי לי, של החיבורים הגדולים בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. בספר יצירה מוזכר שהעבר לכל חודש וחודש יש לו את העבר שלו. העבר של חודש אלול זה יד שמאל. יד שמאל זה לא נעים להתחיל את השנה ביד שמאל, כאילו זה נראה משהו לא טוב כזה, אבל יד שמאל זה יד שבה אנחנו מניחים תפילין, והתפילין זה הביטוי של הקשר שבא דווקא מהמקום של סמונות תחת ראשי, מהמקום הזה שכל מן בעצם מעורר את הרצון שלנו להתקשר לקדש ברוך הוא. והתפילין דמר לנו המקטיב, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, שזה כל האור של חודש אלול של המלך בשדה, ששם מתעורר איזשהו קשר גדול מאוד בינינו לבין הקדש ברוך הוא. אז אני ברשותכם רציתי ללמוד ביחד את פסקה באורות התשובה, קצת פסקה ככה באמת כבדה קצת, אני חושב שיהיה בסדר, שמדבר באמת עם, הבנו שהיסוד של חודש אלול זה היסוד של תשובה מאהבה, שתשובה מהירה יש כל השנה כולה, אבל תשובה מאהבה שהופכת את הזדונות לזכויות, ודווקא כגודל המחק ככה יש אחר כך גודל של התקרבות והתקשרות יותר גדולה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אז יש כאן פסקה, יש הרבה פסקות ברב על המושג הזה של תשובה שהופכת זונות לזכויות. זה אחד מהדברים היסודיים שהרב יצא להתעסק בהם, הובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב, שהדור שלנו הוא דור שישוב מאהבה ואסלח לכל אשר אשאיר, שדווקא אלה ששווים מכל הפשע, הפשע יחזור להיות שפע ויקדם את המקומות מאוד גדולים. אז לרב כאן יש בפסקה כאן, בפסקה ליבית, תמתיתית, שהרב כאן נותן שלושה הבנות באיך זדונות הופכים להיות זכויות. פה נקרא את הפסקה הזאת, הפסקה קצת קשה, נשתדל לקרוא אותה ביחד. באורות התשובה, פרק י' א', פסקה א'. מצד הבינה, התשובה הבאה. וברור מעלתה, הזדונות עובים לזכויות ועליהם חיו יחיה. אמנם תשובה בכל אופן וצורה שהיא סובלת בתחילתה מחלישות הרצון של החרטה הקודמת, אלא שאחר כך הרי היא מתהפכת לשמחה ורוחב דעת של ההכרה העליונה של היפוך הזדונות לזכויות. אז הרב כבר עוד רגע אנחנו נקרא את הפסקה יותר בנחת, אבל כבר בשלב הראשון הרב אומר שתשובה באה מתוך בינה, כמו שהצוות כאן מזכיר את הגמרא במגילה, שאחרי בצורה 18 אחרי הברכה הרביעית, שם אנחנו מזכירים את הבינה, אתה חונן אדם דעת ולמד אנוש בינה, אז הברכה שבאה אחר כך היא ברכת התשובה, והגמרא לומד את זה מהפסוק לבבו יבין ושב ורפא לו, שאחרי שלבבו יבין, אחרי הבינה, אז משם שב ורפא לו, משם תבוא תרופה. הרב אומר שאומנת נבין מה הכוונה שהתשובה באה מתוך הבינה הזאת, אבל בפסגתה הרב אומר כמו שאמרנו קודם, לא רק שזדונות הופכים לשגגות, זאת אומרת מוכלים על החומרה שאדם מתכוון לעשות במזיד ואומרים טוב עשית את זה בטעות, אבל זה רק הופך להיות במידה של שוגג, אלא במקום הזה של הבינה, עוד מעט נפרט את הדברים יותר, הזדונות זוכים ממש להפך להיות זכויות. רק הרב אומר עדיין יש כאן תהליך באמצע שיש בו גם כאב ושבר והתמודדות וחלישות בתחילת הדרך על החרטה, קודם תלחת, אבל בסוף, כגודל החרטה והכאב הזה, זה דווקא מקפיץ את האדם למקום גדול של שמחה. אומר הרב אחר כך, יותר מזה, בא האור לא של הבינה, אלא של החוכמה, שמעולם לא צריך להיחלש על ידי מחוב החרטה. הוא מוצא כבר את הזכויות מהירות כנכון היום, וחדוות השם הופיעה בו בעליסותה, המזהירה בלא שום מועקה של בושה וכדרות, שכבר נתלבן הכל בתחילה על ידי הפרטה של הבינה הנשמתית. הרב אומר, יש את השלב של הבינה, שהוא גם בו בסוף זה הפך להיות שמחה גדולה, וכל הזדונות וכל הנפילות יפכו לזכויות, אבל בבינה יש מחיר כבד שאדם צריך לשלם באמצע, שתוך כדי התהליך הוא צריך לעבור תהליך של חרטה, שהוא תהליך שרצוף בכאב ובמשברים ובגעגועים ובכל מיני דברים לא פשוטים שאדם עובר תוך כדי תהליך התשובה, אבל שהוא מגיע לסופה הוא פתאום רואה, וואו, היה שווה את כל המסע הזה. אבל בחוכמה, עוד מעט נבין, הרב אומר שמה מראש הוא בכלל לא צריך לעבור תהליך של כאב שיהפוך לשמחה, אלא מראש הכל שמח. הרב אומר, אבל יש משהו עוד יותר משתיהם, למעלה מזה יופעת אור הקטע הכללי, הסקירה העלומה המכירה כל עונג ועדן, כל קדוש וטוב, הכולל את הכל באוצר קודשה. אורה זו אינם שומץ כלל בהכנת תחרתה של התחלת הערת הבינה, כמו שאמרנו קודם שזה לבינה זה בא בהתחלה מתוחרתה, מתגלה לאורה שאין שום גירעון וחושך כלל, אין כאן כי אם אור קדוש ותפארת עליון, זבחי ונורא מעל למעלה מהבינה המפירה, כי השם כנוקות יעץ ומייפר, למעלה מהחוכמה המטרת, רק כל טור שופע ואין שום עניין. בכל רב הכירו שלול מעיקרו, מאז מעולם, כי באמת לא היה, לא הווה ולא יהיה, כי אם אור השם מטובו. אז הרב כאן מדבר על שלושה סוגים של תשובה, ושלושתם, צריך לזכור, זה תשובות גדולות, זה תשובות מאהבה, שבהן זדונות הופכים לזכויות. אנחנו רק יודעים בכותרת שהרב סימן שהשלב הראשון זה במדרגת הבינה, ששם יש חרטה, השלב השני זה מדרגה של חוכמה, ויש שלב שלישי שהוא כנראה כלול משתי הקומות הקודמות, שהוא קשור למדרגת אור הכתר הכללי, שבשלושתם יש זה מהלך גדול מאוד, שבו אנחנו מסוגלים לפגש עם האור הגדול הזה של תשובה מאהבה. אז אולי זה שלבים שאדם עובר, ואולי זה סוגי תנועות, מסלולים שונים של איך אדם בונה את הסוד הזה של התשובה. אז אני לא מבין, אני לא מבין כלום אותם, אני רק אמרתי מילים, לא מבין בהם כלום, אנחנו נעת לאט, אני אצל ללמוד את הפסקה, וקצת להבין מה מסתם אחורה. אני רק כן חשוב להגדיל לפניכם, שחשוב את המילים האלה, ככה באמת הגדולות האלה, חוכמה, בינה, כתר, שקצת קשור לחוכמה, בינה ודעת אולי כזה, כאילו לדברים מאוד מאוד עלונים, אנחנו מזהים שיש תהליכי תשובה שקשורים יותר לדברים הגלויים בתוך העולם שלנו. ויש חוכמה, בינה ודעת, זה קשור לדברים שקשורים למוח, דברים שקשורים, כמו שהרב כותב באורות התשובה, לתשובה שכלית, הכוונה. יש סדרי תשובה שקשורים למערכת הרגשית של האדם, שקשורה לחסד, גבוהה, תפארת. יש תשובה שקשורה למערכת הרגלית של האדם, שקשורה בפניות, זה נקרא נצח עוד ויסוד, זה קשור כמו שאומרים הצבא, שמה שלא בא דרך הראש בא דרך הרגליים, כדאו דרך הרגליים, שזה כל מיני הרגלים ודברים מסוים שאדם עושה עם עצמו, שלאט לאט בדרך הקשה ייקחו אותו ויבילו אותו לכל מקום מסוים, וזה נפלא כל ההנהגות האלה של חסד גואב תפארת, של הרבה מידות טוב שמוסריות נקרא להם שאדם בונה. לפעמים אדם צריך לתגן מתורתך, לעשות גם הרבה דברים עשים, וזה עדיין יוצר את התשובה הגדולה הזאת של תשובה מהירה, שבה אפשר למחוק את כל הזדון שהיה בעבר, אבל אי אפשר לטשטש את העובדה הזאת שבעבר אדם מתנהל בצורה לא נכונה, ויש כמו שאמרנו קודם סריטות שנשארו. אבל יש כאן סדר מיוחד שעושה ניתוח מוח, שבא דרך המוח עצמו, דרך מבט פנימי גדול שקשור למדרגה של חוכמה, למדרגה של בינה, לכל מדרגות מאוד מאוד גדולים, ודרכם בעצם בונה את כל היחס של האדם מחדש לעצמו, מחדש לכל ההתנהגויות שלו, ומלא מסוגל להפוך את הדברים הכי מסובכים, לדעת איך דווקא משם להצמיח דברים גדולים. אז המושגים קצת קשים לנו, מה זה בינה, מה זה חוכמה, כמו שאתה אומר, מהבדל יש כל הדברים האלה, מה זה כתר, אנחנו, כדי להבין את הדברים, הרב כאן סייע לנו עוד בפסקה, כי הוא השתמש בהגדרות למדניות, הלכתיות, שיעזרו לנו להבין את הדברים האלה. הרב כאן, בסוף הפסקה, אני חוזר כל את השורות האחרונות כאן, וממנה יהיה קל לחזור אחורה, הרב אומר, למעלה מהבינה המפירה, כי השם צוקות יד שומי יפר, למעלה מהחכמה המתרת. רק כל טוב שופע בהם שום עניין. הדברים של הרב קשורים להלכות נדרים, ולכן לא לחינם, תמיד בערב יום כיפור, מנהג ישראל לומר כל נדרי, יש משהו בנדרים שהוא בדיוק כמו תשובה מהווה, מסוגל לעקור את החטא מיסודו, כמו שאדם על ידי התרת נדרים יכול לעקור את החטא למפריעה, אלא שבאתרת נדרים אנחנו יודעים שיש עוד מעט נראה יש שתי מושגים הלכתיים מפורסמים, והרב כאן מחדש או פוקח את עינינו שיש מושג שלישי שדרכו אפשר להפר את הנדר. דרך אחת היא דרך שהבעל עושה לאשתו, שבעל מפר לאשתו נדרים. דרך שנייה היא שהחכם עושה לאדם שנודר את הנדר, לעומת הבעל שמפר את הנדר החכם מתיר את הנדר. הרב כאן נדבר גם בדרך שלישית שקיימת. מה ההבדל בין הפרת נדרים של הבעל לאשתו לבין אתר נדרים? הפרת נדרים של בעל לאשתו זה בעצם אישה נדרה נדר. ובעל לא צריך עכשיו להיות אתם די פסיכולוג ולחדור לעומק מה בדיוק עמד ברגע שהיא נדרה את הנדר ולנסות להבין אם היא מתחרטת או לא מתחרטת, זה לא רלוונטי. הבעל אומר לאשתו, את בעולם שלך החלטת שאת עושה עכשיו דיאטה ואת מחליטה עכשיו לא לאכול מעכשיו לא יודע רשימה של כנימת כל דבר לא נשאר לך מה לאכול, אבל אין מה לעשות, אני מרגיש כמו שהגמרא אומרת שבדברים שהם בינו לבינה, אם את לא תוכלי, לא תוכלי להניק את הילדים, לא תוכלי לעזור בבית, לפרק את הבית שלנו, אז במבט שלך אולי אני מאוד מאוד מבין את השיקולים שלך, אבל יש מבט רחב יותר, יש את המבט המשפחתי, מצד המבט המשפחתי אני מזהה שהנדר שלך לא יכול להסתדר טוב עם התמונה הכוללת של הבית. אז בעצם, למרות שבזווית שלה, אולי היא מאוד מאוד צדקה בזה שהיא נדרה, אבל שפתאום רואים את הדברים במבט המשפחתי הכולל, אומרים, הבעל אומר, מתוך המבט המשפחתי הכולל, לנדר שלך אין מקום. זה מה שנקרא שבעל מפר את הנדר. הוא לא בא לומר שהנדר הזה לא היה נכון, הוא היה נכון בהקשר הצע שלו, אבל פתאום שורים את הדברים מתוך מבט רחב יותר, מבינים שאז מובן שהנדר הזה אין לו זכות קיום, בסדר? לעומתו, חכם לא מפר את הנדר, חכם מתיר את הנדר. חכם הוא לא הבעל של מי שנותר את הנדר, אין לו זכות לומר בזווית שלי הכל היה אחרת, אלא הוא חודר לזווית של אותו אדם שנדר את הנדר. הוא אומר לו כמו ש... התירו את הנדר לכלבה סבוע שנדר מרבי עקיבא, אמר לו אם הייתי יודע שאותו עקיבא רואה צאן יודע אפילו הלכה אחת אם הייתי נותן את הנדר, וכלבה סבוע אומר בחיים הייתי נותן את הנדר. ובעצם כל חכם הופך להיות איזשהו פסיכולוג נשמתי עמוק שמנסה להבין מה עומק הרצון של אותו אדם שנדר את הנדר. בצורה הגלויה הוא נדר את הנדר מכל מיני סיבות, אבל אנחנו חוזרים עכשיו לתת מודע או לעל מודע שלו ומנסים להבין מה באמת עמד בעומק הרצון של נדר את הנדר. ועל זה אומרים, טוב, אתה רצית לנדר את הנדר מסיבות מסוימות, הם בכלל לא התקיימו כאן. זה היכולת העמוקה של החכם, שהוא לא אומר הנדר הנכון אבל בהקשרים הכי מול הנכון, אלא הנדר מראש, אם יבחן אותו מצד הרצון שיצפר מאחוריו, כל הנדר הזה בכלל לא יתייחס לאירוע מסוים שהיה כאן עכשיו. יש בגמרא, הגמרא אומרת שיש נפקמינה בין התרת נדרים לבין הפר נדרים. בעל שמפר את הנדר, מפר את הנדר, אומרת הגמרא, רק מכמה לאבא. זאת אומרת, בוא נספר את הסיפור. אדם ביום ראשון נדר, אישה ביום ראשון נדרה, לא לאכול את ה... מה אמרנו כאילו את ה... את השוקולדים, בדיוק, כן. יום ראשון היא נדרה לא לאכול את השוקולדים, יום שלישי בעלה שומע את הנדר מפר לה את הנדר, אז מכאן ואילך, מיום שלישי ואילך מותר לאכול שוקולדים. אבל אם היא אכלה ביום שני בין יום ראשון ליום שלישי שבעל שמע את הנדר ביום שני היא אכלה שוקולד, היא תלקה את זה או לא תלקה את זה, הגמרא אומרת תלקה את זה, כי הבעל מפר את הנדר רק מכאן אל אבא, רק ברגע שהבעל נמצא בתמונה, שאת לידי, אני לא יכול לראות אותך לא אוכלת שוקולד, אבל שהיא נמצאת בפני עצמה, הנדר למטעם חל, רק מכאן אל אבא הנדר פוקע. אבל חכם, אם היא תהיה חכמה ולא תלך לבעל, אלא תלך לחכם שיתאים לה את הנדר, והחכם הסביר לה, בטח אכל נדעת על שוקולד כי היא פתוחה שזה לא בריא לבריאות, אבל עכשיו יש מחקרים מדהימים שאומרים ששוקולד נותן הרבה זה, ומילא ידעת את האחי לא נדעת, אז החכם יכול להתיר את הנדר למפרע, ומילא יוצא שכבר מיום ראשון היא הייתה יכולה לאכול את השוקולד, ומילא מיום שני לא תקיע לדברים אלה. זה הבדל בין החכם לבין הבא שמפר את הנדר. אני עוד רגע נגיע למדרגה השלישית הגדולה כאן של מדרגת הכתר, אבל בואו ננסה עכשיו להבין את הדברים, איך הדברים שורים לשתי התהליכים של זדונות נסכים לזכויות. יש דרך אחת להבין איך אדם שחטא, אחרי שהוא חשב בתשובה, אז כל העבירות שהוא עשה, פתאום, ונהפוך הוא, במקום שהיו זדונות, הם פתאום הופכים להיות זכויות. זה שהם הופכים להיות שגוגות, אנחנו מבינים. גם אם אומרים נמחקים, גם זה היינו מבינים. אבל זה שהם הופכים להיות זכויות, זה דבר מוזר. איך לגיוני שחוטא נזכר? אז הדברים האלה כבר התעסקו בהם הרבה בראשונים והאחרונים. מסבירים שיש כאן איזה משהו פסיכולוגי, עמוק פנימי, שקשור לתהליכים שבעל תשובה עובר. שבעל תשובה, אחרי שהוא חטא ושב מהחטא שלו, בגלל שהוא מאוד מאוד מתחרט על החטא, בגלל שהוא מאוד מאוד כואב על כל הפעולות שהוא נפל בהם קודם, אז כמו בחיסון, שאדם שעבר איזשהו קיבל נגיף, והנגיף הזה אדם לאט לאט נלחם בו ועורר נגדנים מולו, אז בזכות הדבר הזה אדם הופך להיות יותר מחוסן, אז ככה המאבק שיש לאדם עם החטאים שלו פיתח בו איזשהו סלידה מהחטא, ופיתח בו במקביל התקרבות יותר לקדוש ברוך הוא, כי הוא יותר מרגיש עד כמה החטא זה דבר מאוס, עד כמה החטא זה לא הוא, עד כמה הדבר הזה זה ממש לא מחובר לחיים שלו, ובזכות הדבר הזה הקשר עם הקדוש הוא מתעמת יותר, ודווקא מישהו צדיק מעיקרא, אז כמו שכן תמיד הרב אלישע אומר שצדיק גמור הוא צדיק שהוא גמור, אין לו מה לעשות בחיים, הכל הוא שם אצלו, הכל פשוט אצלו, אין לו אף דבר שהוא פיתח בו איזשהו צד עמו פנימי שהוא מבין למה חיים לא קשורים אל הקודש, אבל כיתרון האור מתוך החושך, ידיעת הפכים מאחד, דווקא אדם שלצערו, בכאב שלו, עבר תהליכים של חיים, ואחר כך התרפא מהדבר הזה, זה התחיסן אותו, זה בנה בו כיסופים יותר, געגועים יותר לקדושה, אז מלא כל עוד הוא היה בתוך החטא, זה היה נורא והיום. אבל מכיוון שהוא עבר תהליך של תשובה, וחלק מתהליך התשובה, כמו שאב כאן אומר, זה החרטה, וזה הכאב, וזה האיסורים, כמו שדוד אומר, חטפי לנגדי תמיד, זה אף לא תיסרו נקיליותיי, התהליכים האלה פיתחו בו, בנו בו נוגדנים, ובנו בו הכרה עד כמה הוא בצורה מהותית קשור וחייב להיות קשור לקדוש ברוך הוא, כי בלי שיהיה קשור לקדוש ברוך הוא יען כי אין אלוקי וקרבי מצאוני כל הרעות האלה, אז בסוף מתוך התהליך הזה אדם צמח למקום יותר גדול. זה הסוד של הבינה. איך? וואו, שימחת אותי, אבל מה זה? כן, אולי, והרב כותב ואורות התשובה פרק י' בהתחלה, פרק עזבה בהתחלה, שיש מדרגה שבה גם צדיקים יכולים להפוך להיות בעלי תשובה. איך? כי הם יכולים פתאום להבין שכל מה שהם עודו את השם עד עכשיו זה כלום לעומת מה שהיו יכולים לעבוד אותו, כי פתאום יש להם איזשהו אבקה למקום חדש, ואז הם מתחרטים, איך עד עכשיו עבדתי את השם במוחין דקטנות, עבדתי אותו בצורה כזאת קטנונית, והוא נסלד לא מחטאים פרטיים, אלא כמו שהוא כותב באורות התשובה, פרק ג' תשובה תמיד כללית, שהוא אומר, כמו שהפסוק אומר, אשרי אדם אשר לא יחשוב השם לא עוון. אז בחסידות אומרים, אשרי אדם אשר לא יחשוב השם, שאם פעם אחת הוא לא חושב הקדוש ברוך הוא, בשבילו זה אבון הכי גדול. הוא אומר, וואו, איך הייתי יכול להיות במקום כזה? אז לכן כל אדם לפי הרגישות שלו מסוגל לפתח נוגדנים, כמו שאתה יודע, כל החיסון של קורונה, זה לא באמת חיידק אמיתי, זה רק כאילו, כן, אז אתה לפעמים יכול לפתח נוגדנים גם מכלום, כאילו, אתה מעורר איזשהו תשוקה למקום יותר גדול, בסדר? זה המקום הזה שבו אדם יכול תמיד להיות מרי דציובטה, להיות כל ימי בתשובה, כל ימי לחשוב איך הוא מתקדם במקום גדול, אבל הוא מגייס את המקום של המרחק, שזה כולנו חוקים הקדוש ברוך הוא, גם הצדיק הכי גדול, לגייס את המקום של המרחק למקום של כיסופים למקום יותר גדול. לזה הרב קורא בינה, שזה כמו שאמרנו קודם, הפרת ידנו. למה? כי בעצם הבינה, בדיוק כמו בהפרת ידנו, לא אומרת שלא חטאת, חטאת. החטא שלך בהקשר המקומי שלו, אין מה להגיד, זה דברים לא רואים מה שעשית, הפשע שעשית, הפגיעה בבן אדם לחברו, כל מיני נפילות שהיו לך, אף אחד לא בא למחוק אותן. בהקשר המסוימים שלהם הם חטא לכל דבר, בדיוק כמו שהנדר של האישה אף פעם לא באנו למשהו, הוא לא נדר, אלא שאתה רואה את הדברים בהקשרים אחרים, פתאום אתה מסוגל לראות איך הדבר הזה יכול לגייס אותנו למקומות יותר גדולים. וזה לכן הסוד של תשובה, שהיא מפירה את הנדר, כמו שאמרנו, כמו נדר מפר מכאן אל אבא. זאת אומרת, בעבר זה בטח היחיד, אבל מכאן אל אבא, אחרי שאדם עובר תהליך של תשובה, אז הוא יודע איך לגייס את כל הכאבים וכל המשברים שהיה לו מהחטא הזה, איך לגייס אותם דווקא לתהליך של צמיחה, דווקא לתהליך של להיות נע קדימה לנקודות חדשים יותר. בסדר? זה מדרגת הבינה. מעליה יש את מדרגת החוכמה. חוכמה היא סוג אחר של זדונות נפחים לזכויות. וזה דברים שהרב אפל מדבר עליהם הרבה הרבה בספר שלנו, וזה משהו קצת יותר עדין יותר עמוק. מה אמרנו החכם עושה? החכם לא אומר, למרות שאישה נדרה, אבל אני עכשיו הופך את זה לדברים אחרים, אלא מסביר למה בעומק שלה היא התכוונה ל-X ולא התכוונה ל-Y. יש מבט הרבה יותר פנימי ויותר עמוק שתהליך של תשובה שאדם עובר. שהאדם בעצם עושה ניתוח, כמו שאמרנו קודם, ניתוח פסיכו-נשמתי שלו עם עצמו, ומנסה להבין מה הסתתר מאחורי הרצון שלי לחטוא. כמו שהאיב שיצר אומר בפרשת השבוע הקודמת, גם פרשת עקב, יש פסוק, ממרים הייתם עם השם מיום דעתי אתכם. אז במדייק האיב שיצר לא כתוב ממרים הייתם על השם, אלא עם השם. זה אומר שגם בשעה שהייתם ממרים, אתם לא שמתם לב, בעצם הייתם באותם רגעים עם השם. כי אדם שהוא חוטא, הוא חושב שהוא חוטא. בצורה מודעת הוא באמת גם חוטא. אבל בפנים, הרבה פעמים זה בא מתוך רצון שלו לעשות דברים טובים, רק הוא לא יודע איך לעשות אותם בצורה נכונה, אז הוא בפועל, הוא מזייף את הדברים ומגלה אותם בצורה מאוד מאוד אולי בוסרית, בצורה מאוד מאוד לא נכונה. כמו שחז"ל אומרים, נושא עוון ועובר על פשע. אז הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, מה הכוונה נושא עוון? שאם יש משקולות כאלה, שבמשקולות יש הרבה עוונות וקצת זכויות, אז נושא עוון, אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא לוקח את המשקולות, את המשקל של העוונות, מרים אותם למעלה, נושא את העוון, ואז פתאום עכשיו נוצר מצב כזה שבו פתאום חטאתי כנוצא משקל, יש אחד מהפיוט של השיחות. פתאום העבירות האלה הופכים להיות כלילות. מה זה רמאות כזאת, תרגילים שהקדוש ברוך הוא עושה? אז מסבירים את הדברים האלה בפנימיות, שהכוונה שברגע שאתה לוקח את העוון, ואתה רואה אותו לא מהצד החיצוני הגס שלו, אלא אתה רואה אותו מצד השורש שלו, בשורש, כשאתה מעלה אותו למעלה, פתאום הדבר הזה הופך להיות דבר של כולו זכות. כל עוד זה בוטה בצד החיצוני שלו, הבוסרי שלו, זה ממש מחפיר מאוד, וזה נורא מאוד. אבל כשאדם מנסה לומר, מה היה עומק הרצון שלי שיסתתר מאחורי החטא הזה? ואחרי כל מקום כזה שבו אדם בפועל חוטא, חטא תמיד לשון של החמצה, מסתתר מאחורי הדבר הזה איזשהו כוחות חיים גדולים שהיו צריכים לדעת באדם, ופשוט לא היה לו את הסבלנות לבטא אותם בצורה נכונה, אז הם התגלו בצורה מאוד מסובכת. אחרי שאדם פוקר את העיניים ומבין מה באמת באמת היה עומק הרצון שסתתר מאחורי הדברים האלה, אז בזה הוא הופך את הזדונות לזכויות. הוא פתאום מבין, כמו שהרב יצחק כותב, שהתשובה מתחילה לא אחרי החטא, אלא כבר בשעת החטא מונחת היא התשובה, הרב אומר. כי כבר בשעת החטא, בצורה עמוקה, האדם חפץ חיים, חפץ התקדמות, חפץ אפילו אולי להשפיע הרבה הרבה טוב לעולם. ובעצם כל מה שאדם צריך לעשות זה רק לדייק יותר מה מסתתר מאחורי כל מיני רצונות שלו, שבצורה בוסרית הם מתגלים בצורה מאוד מאוד מעליבה ומשפילה, אבל אם הוא ידייק טוב טוב את הדברים, זה בעצם תשובה מאהבה שקשורה למדרת החוכמה, שקשורה לחכם שמתיר את הנדר, שהוא זה שפתאום מסוגל לזהות את הנקודת זכות, את הנקודה הטובה הפנימית שהסתתרה מאחורי הדברים האלה. אז בעצם יש סדר אחד שהרב אומר שאיך זונות הפכו לזכויות, דווקא על ידי זה שאדם התחרט, דווקא על ידי זה שאדם ימאס בחטא, דווקא על ידי זה שאדם יורד נוגדנים אל החטא, זה מה שייתן לו קרש קפיצה לצמוח למקום יותר גדול בעקבות החטא. אבל יש את המהלך של החוכמה המתירה. שהמהלך של החוכמה המתירה זה שהיא בעצם מנסה להבין מה הסתתר בעומק לפני שבפועל חטאתי, מה היה בעומק הדברים, כמו שחזל אומרים, ידוע גלוי בידי לפניך שרצוני לעשות רצונך, אלא ששעבוד מלכויות והשעור שבעיסה מעכבים. יש איזה דברים חיצוניים שבלבלו אותנו, שלא נתנו לבטא את הדברים האלה, אבל כמו שהרב תמיד מדבר, שמאחורי מידת הכעס מסתרת מידת האמפתיות והרצון לתקן את העולם, ומאחורי יצר הדעריות יש את שאיפת האהבה ושאיפת הנצח, ומאחורי כל מיני נפילות כמו קנאה, אז יש את דווקא את המקום הזה שאדם מרגיש שיש לו תפקיד בעולם, שיש לו חשיבות בעולם, ואנחנו צריכים רק להסיר את כל ראשי הרקע, את כל הדברים שנמצאים מסביב, ולעמוד על הרצון הפנימי שסתם מאחוריהם. בהקשר הזה, כמו שאמרנו, חכם לא רק מפר את הנדר מכם אל האבא. זאת אומרת, לא רק אומר, זה היה רע, אבל עכשיו זה יהפך לטוב. אלא חכם יכול להתיר את הנדר למפרע, לברר שכבר בשעת החטא היה שם באמת איזשהו גרעין טוב, אלא שבאמצע הוא קצת מסתבך וקצת בלבל את עצמו. אבל אם אנחנו נדע לכוון את הדברים לכל מבטחים, אז נדע איך לגייס את הכוחות האלה עצמם, ממנו ניקח לעבוד את השם. כמו שאמר תמיד מזכיר את ה... וגם הרב עזר מזכיר את הביטוי הזה, שהקליפה קדמה לפרי, וכל פרי ופרי הוא מתחיל בהתחלה מתוך קליפה. קליפה זה משהו מאוד מאוד גס, מאוד מאוד נטול טעם, נטול עדינות, משהו כזה שבאמת אין לו אף תועלת, אבל הגסות הזאת היא בתוכה מסתתר פרי. והרבה פעמים שורים בעץ, שבמיוחד כמו עץ אגוזים עם קליפה גסה, שורים שהקליפות הולכים ומתרבים, ואדם נטע עץ אגוזים פקנים, היה בטוח שהוא ייהנה מהדברים, פתאום הוא רואה רק שהקליפות האלה רק הולכים ומתגברים, אז הוא אומר, איזה טעות עשיתי ששתלתי את העץ הזה. אבל כל אדם בר דעת יודע שאם הקליפות מתגברות זה סתם אשליה, זה בעצם הפרי בתוכו הוא זה שמתגבר, אלא אמתיים יש קליפה חיצונית שלא נותנת לו את היכולת להתבטא, אבל לא יש שהקליפה תוסר, אז יתברר שכל התהליך הזה היה תהליך שהיה גנוז או משהו טוב. אז ברגע שאדם, כל אדם לא שווה בתשובה, זה נורא והיום, כי יש כאן את הקליפה שמעכבת, אבל לא יש שתוסר הקליפה, אז נתברר שכל האנרגיות וכל הרצונות הפנימיים שיצטרו מאחורי הדברים האלה, הם עצמם בנו באדם איזשהו חוסן גדול, איזה משהו גדול כזה, שאותו אחר כך אוכל לקחת, לכוון למקומו של קדושה. בסדר, זה המדרגה השנייה של לעומת הבינה שהיא מפירה. יש את המדרגה של החוכמה שהיא, כמו שהרב כאן אומר, שהיא מטרת, וכמו שאמרנו שהיא מטרת למפרע ולא מטרת רק מכאן אל האבא. אבל הרב כאן אומר שיש כאן עוד מדרגה שלישית שבאה על גבי שתי המדרגות האלה. הרב אומר שלמעלה מהבינה המפירה, מעל מחומה המטרת, יש מדרגה שרק כל טוב שופע וכל רע שלול מעיקרו, מעיקרו מעד מעולם, כי מת לא היה, לא הווה ולא יהיה, כי אם אור השם טוב. מבחינה הלכתית, שבעל מתיר את הנדר, כמו שבאנו למפרע, אז יש איזה רשימו שקוב בחידושים מסד נדרים, מדייק, אני מקווה שאני אצליח להסביר את זה טוב, שזה לא בדיוק למפרע, אלא יש ביטוי למדנים מפורסם, של מכאן ואבא למפרע. שהדבר הזה קורה לא משעה ראשונה, אלא קורה משעה שהבעל, החכם, מתיר את הנדר, אז מאותו רגע, רטרואקטיבית, מי שהראשונה, בעצם מתברר שלא כלום. אבל זה בעצם, מתי זה קורה? זה קורה רק בשעה שהחכם מתיר. אנחנו אותו נחזור לסוגיית השוקולד, כן? יום ראשון, האישה נדרה, יום שני, האישה אכלה, יום שלישי, החכם התיר את הנדר. אז אמרנו, ביום שהחכם התיר את הנדר, מתברר שביום שני יהיה יותר לאכול. אבל, מה יהיה? אם ביום שני האישה אכלה את הנדר, ועדיין לא בחכם התיר, וישר בדיוק רואים את הדבר הזה, ומלקים את האישה מ-40 מלכות הזה שהיא עברה על איסור הפר נדרים. או הלכה לבית המקדש והביאה קורבן עולה ויורד הזה שהיא הפרה את הנדר. אחר כך בא החכם והתיר את הנדר. האם התברר למפרע שבית דין שהלקו אותה, הם הלקו חפה מפשע, ובית דין יצטרכו לתת לה פיצויים על זה שהם הלקו אותה, או שהקורבן שהקריבה יחשב חולין לעזרה, או מה שבית דין עשו היה תקין? אז בזה רואים ממש בסוגיות, שאם בית דין הלכו אותה, זה יש לזה תוקף הלכתי לגמרי, הם לא צריכים להתחרט על דבר הזה, לא צריכים לעשות תשובה על דבר הזה, למה? כי זה חל, אמנם כמו שאמרנו, למפרע, אבל בעצם רק מכם ולאבא למפרע. מיום שלישי ועלה, אנחנו מתחסים כאילו מיום ראשון לא היה נדר. אבל ביום שני, היה עדיין נדר. ביום שני בצדק, אין לו לדיין, אין מה שנברות, הדיין בצדק היה צריך להלקוט אותו, והכהנים בית המקדש בצדק לא צריכים להקים את הקורבן. אבל אני שואל אתכם שאלה אחרת, מה יהיה אם אישה נדרה, אני נודר שאני לא אוכל שוקולד, אבל מה נעשה, אישה הזאת לא מבינה בכלל מה זה שוקולד, אחרים לא אוכל שוקולד, כי ההורים שלה כבר הם חינכו אותה לא אוכל שוקולד, והיא פתוחה ששוקולד הכוונה לסטייקים, בסדר? כן, ככה זה בעינה, כי זה הדבר היחידי שהייתה שגם מאוד מסוכן, היא פתוחה, אמרה שוקולד זה כוונה לסטייקים, בסדר? ועכשיו האישה הזאת באמת אחרי שהיא נדרה את הנדר, התברר שכל הנדר שלה היה נדר בטעות. האם כאן מצב כזה אנחנו נאמר ש... לא, אני אולי צריך, אני אחדד את הדברים בצורה יותר חדה. היא, כאילו אולי אפילו קצת יותר קיצונית, היא נדרה משוקולד, הייתה בטוחה ששוקולד זה סטייק, ואכלה את הסטייק, כן? והיא ממש מזועזעת שהפרה את הנדרים. היא באה עכשיו לא לחכם, ולא באה לא לבעל, אלא באה למומחה ללשון, שכל אחד יכול לומר שלא תקשיב, היא מתוקה. מה שאכל כאן זה לא שוקולד בכלל, הכל בסדר. כל מה שחשב שאכל פשוט טעית בזיהוי, הדבר הזה שאכל זה לא נקרא שוקולד. על דבר כזה היא צריכה להביא קורבן להפריע, ועל דבר כזה אם בית דין ילקו אותה על דבר כזה, בית דין צריך לעשות תשובה, כנראה שכן, כי בית דין טעה בדבר משנה, זה דבר בסיסי לחלוטין, לא היה כאן כלום, סתם הייתה כאן איזושהי אשליה שלא התחילה, ולא, לא היה אפילו הבמה שהתחילה. הרב אומר, יש סוג שלישי של תשובה, שלא היה ולא הווה ולא יהיה, כי אם אור השם יטובו. יש מבט גדול מאוד, שהוא הרבה הרבה בחסידות מדברים עליו, בחסידות זה הרבה מדברים, רב צדוק, ואדמו"ר, כמו שמעתי, איבשיצר, ועוד הרבה אחרים אומרים, שיש איזו בחינה, כמו שכתוב, אם יהיה חטרכם קשני, קשה לגלבינו. איזה מבט עמוק כזה, שמצדו מתברר שכל מעשינו פעלת לנו, שכל מה שנראה לנו כחטאים, אני כאילו אחד את זה בצורה מאוד מאוד בהירה, כמו שבחסידות אומרים, לא הגיוני שקורה משהו בעולם שלנו שהקדוש ברוך הוא לא מעניין אותו מלמעלה. ואולי אני אשלח את זה גם בניסוח אחר, ואם יש בעולם שלנו, אני מפחד מהשאלות שעוד מעט תקשו עליי, אבל יש איזה מבט כזה שזה ברור שזה ככה, הכוונה, כי אם נאמר שיש כל מיני יכולת בעולם שלנו לעשות דברים שהם נגד התוכנית האלוקית והם דברים דיעבדים, אז גם אם בסוף יהיה תשובה, בסוף הכל יגיע לחום מפתחים, אבל שאנחנו נסיים את ההיסטוריה הזאת ואחרי נהיה במסיבת סיום של 6,000 שנה של ההיסטוריה, יהיה מסיבת סיום שסיימנו את כל 6,000 שנה של העולם, זה קורה עוד מעט, עוד 200 שנה, ואז נשאל איזה ציון העולם קיבל, ההיסטוריה האלוקית קיבלה על כל מה שהיה. אז נגיד כבר בסוף היה ממש טוב, אבל האמת היא שבאמצע היה כמה פדיחות, היה זה 2,000 שנה שקצת התבלבלנו לגמרי, והיה בגלל זה כל מיני איסורים לוחים כל מיני כאלה. טוב, בוא נגיד ככה ציון, ככה נפגן, ציון כמעט טוב מאוד על כל דברים. זכרו וגידוף לומר, קדוש ברוך הוא, שיצר היסטוריה כזאת שבסוף היא תגמר לא בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אי אפשר להגיד דבר כזה שקדוש ברוך הוא יצר עולם, ובסופו של דבר ההיסטוריה בסוף היה טוב, אבל באמצע היה כל מיני דברים שקצת סתו מהתוכנית האלוקית. ברור, אין ספק שכמו שחזל אומרים, שלעתיד לבוא על כל מה שבעולם הזה ברכו ברוך דען האמת, וברכו על כל הדברים האלה הטוב והאמיתי. כמו שיוסף אומר לאחד, אתם חשבתם לרע ואלוקים חשבה על טובה, למחיה של אחני אלוקים. יש מדרש מאוד מאוד חריף שאומר, גדול העצה ורב העלילה. אומר המדרש, מה זה רב העלילה? בעלילה אתה בעל בריאותיך. כן, משל למה הדבר דומה? לבעל שרצה לגרש את אשתו, אז הוא ביקש ונשתביא לו כוס של מים חמים. אז היא ככה באה, מביאה לו כוס מים חמים, תוך כדי זה שואלת הרבה הרבה שאלות, מה היה היום כל זמן כלב, ואז שותה את המים האלה, ופתאום בחצי הפתעה אומר, מה זה מים חמים? תראה איזה מים קרים הבאת לי, וישר שולף גט ומגרש אותה. הכל היה רק בעלילה. ככה אומר המדרש, שכביכול עם ישראל נענש על זה שהאחים אחו את יוסף, אבל אנחנו יודעים שכבר הקדוש ברוך הוא אמר כבר בברית ונותרים, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, יבדו ובנו אותם 400 שנה. הכל היה מתוכנן מראש. בעלילה אתה בא בנותיך, הכל זה עלילות אלוקיות, גדול העצה והרב העלילה, שהקדוש ברוך הוא מתכנן כל הדברים, דרך הדברים האלה מתכנן איך להוביל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ויש איזה משהו מסוים ש כגודל המשברים שיש בעולם, בסופו של דבר מהדברים האלה, כמו נגיד בעקבות חד אדם הראשון, בעקבות הדבר הזה התפתחו הרבה דברים בעולם, התברו הרבה דברים בעולם, ויש כאן תוכנית אלוקית מדוקדקת מראש שדקה הקדוש ברוך הוא מנהל את כל הדברים. טוב, אז אם ככה נשאל, אז בעצם יוצא שאין בחירה חופשית, כל מה שאנחנו עושים זה תמיד מוכתבין הלאה, אלא שהבחירה חופשית, ככה כבר כותב על רכזי הקרקס, הבחירה החופשית של האדם היא לא מה לעשות, אלא מתוך איזה עמדה לעשות את זה. דברים טובים אדם צריך לעשות מתוך הזדהות, ואם דברים טובים אדם עושה בעל כוחו, הוא לא יקבל להם שכר. דברים רעים זה דברים שצריכים לבוא באדם כאנוס בעל כוחו, ואם אדם דברים רעים עושה מתוך הזדהות שלו, אז על הרצון של האדם, אם הוא מזהה עם הדברים ולא מזהה דברים, על דברים האלה אדם מקבל את השכר בעונש בעולם הבא. אבל יש כאן איזשהו מבט עמוק שבאמת אסור לדבר עליו, זה המבט הפנימי הזה של הכתר, שמצידו הקדוש הוא חישב אחרית מראשית, אלא הכל כאן, כל מה שאנחנו חוטאים זה בעצם לשאלה עד כמה אנחנו מכוונים אל התוכנית של הקדוש ברוך הוא, רצון של הקדוש ברוך הוא, ועד כמה אנחנו מנותקים מהדבר הזה. נגיד זה בצורה פשוטה, מי שמחובר לטוב אלוקי, כמה שיותר ינסה לכוון את העולם לחתור אל היד הסופי שיתקיים בצורה טובה. מי שרחוק מהקדוש ברוך הוא ייהנה מהתברברות שנמצאת באמצע, אז העונש שלו יהיה כי הוא לא נמצא עם הקדוש ברוך הוא. הכל קשור, אבל בשאלה אם אתה חי עולם שקשור לקדוש ברוך הוא, או אתה חי עולם של אשליה. כמו שהרב הנזיר אומר, שהעולם שלנו מדומה לספינה ששטה בים. יש לה, היא בסוף ברור שתגיע לחוף מבטחים. ויכול של האדם לנסות להתאמץ, ללכת נגד הזרם, ולנסות לקחת הספינה למקום אחר, הוא יתאמץ מאוד, והוא יעקב אולי קצת את הספינה, וזה לא יעזור לו כלום, בסוף יגיע לחוף מבטחים, והוא יכול לזרום עם הזרם. אז העונש של האדם זה שהוא מתאמץ ללכת נגד הזרם, והשכר שלו שהוא זורם עם הזרם. אבל בסופו של דבר יש כאן איזו תוכנית אלוקית שכל מעשינו פעלת לנו. זה מבט שאסור לדבר עליו, זה מבט שהרב כאן אומר, זה מבט עלום שקשור למדרגה של הכתר, שמצידה יש כאן איזשהו, הקדוש הוא מכל התהליכים של העולם לאט לאט מכוון אותם במקום טוב, ומתברר שלא היה ולא עובד ולא יקים או שמטובו, וכל החטאים זה האשליה שלנו שאנחנו קוראים לבשר הזה, קוראים לשוקולד, או קוראים למשהו, או יורים לרע טוב ולטוב רע, אנחנו לא יודעים בכלל איך להיות מכוונים לעשות של הקדוש ברוך הוא, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפקוח את העיניים ולראות איך הקדוש ברוך הוא בצורה אמיתית, נכונה, מוביל את העולם אל חוף המבטחים שלו. אז אני חוזר למה שהרב כאן כתב אולי בתחילת הפסקה, כן, שזה אחרי שדיברנו על הבינה שיש לך לשות הרצון ויש את החוכמה שהזכויות מוערות כנכון היום, ואומר למה לזה יופת אור הקטע כללי, הסקירה, העלומה, המכירה כל עונג ועדן כל קדוש וטוב, הכל את הכל ועושה הקודשה, כן, שהיא מסוגלת לראות איך הקדוש ברוך הוא, שבו שהקדוש ברוך הוא מתכלס מכל דבר בעולם, והקדוש ברוך הוא יודע איך מכל התהליכים לעצמם להוביל את הכל אל המקום הגדול. אני חייב לומר, המדרגה של החוכמה נראית לנו הרבה יותר מיוחדת מהמדרגה של הבינה. כי המדרגה של הבינה, שזדונות הופכים לזכויות, וכמו שאמרנו, הזדונות הם נשארים זדונות, הם נשארים דברים רעים, אבל אדם יודע איך לגייס אותם למקום טוב. לעומת החוכמה, ששם מתברר שגם בעומק הרע זה לא משהו טוב. אבל יש משהו חזק בבינה שלא קיים בחוכמה. כי החוכמה מתעלמת מכל המעטפת מסביב, מתעסקת רק ברצון. והבינה מתעסקת גם במעשים עצמם, ויודעת איך לגייס גם את המקומות בפועל שהיו רעים, איך לעורר מהם נוגדנים ולפתח מהם דברים טובים. אז המעלה של החוכמה לבינה, שהיא מסוגלת ממש בהתפחיה, להפוך את הרע לטוב. והיתרון של הבינה לגבי החוכמה, שהיא מצליחה להתעסק לא רק בצד הפנימי, אלא גם להסביר רק גם הצד הגלוי, סייע לכל הדברים האלה. והמעלה המיוחדת של מדרגת הכתר, שהיא מתייחסת אל הכל, גם אל הצד הפנימי וגם אל הצד החיצוני, ומסוגלת להסביר איך כל התהליכים האלה הם תהליכים שדרכם הקדוש ברוך הוא הוביל ישועות גדולות והוביל רפואה גדולה לעולם. אז שנזכה בעזרת השם, כבר השעה מאוחרת, שבעזרת השם נזכה שנכנס לחודש אלול, נעבור כמו שאמרת מקודם את כל התהליכים האלה, גם נעבור את מחווי התשובה שלנו, להזדכך במקום הקודם, גם להבין יותר את הרצון שלנו, ובסוף אולי גם לפקוח את עיניים ולדעת מה הקדוש ברוך הוא, איזה דברים טובים הקדוש ברוך הוא מביא דרך כל הדברים האלה. שלנו, אלו.